רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אך, פייסבוק, פייסבוק. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. יום רביעי, 9 בדצמבר 2020. כן, אני יודע שהוא כבר עבר, אבל היום הזה הוא יום שצריך לרשום ביומן, כי ביום הזה רשות הסחר הפדרלית האמריקאית, ה-FTC, הגישה במקביל ל-48 תובעים כלליים שמייצגים 46 מדינות ועוד שתי טריטוריות אמריקאיות, תביעת הגבלים עסקיים נגד פייסבוק. בעוד שהמדינות דורשות למנוע מפייסבוק להמשיך ולרכוש חברות באופן שיפגע בתחרות, ה-FTC הלכה צעד אחד קדימה ודרשה להכריח אותה למכור את אינסטגרם ואת וואטסאפ, כלומר, הלכה למעשה לפרק אותה. מה הסיבה לתביעה? מה הפייסבוק אומרת בתגובה? למה טובים דווקא עכשיו? מה הקשר בין התביעה הזו לתביעת ההגבלים העסקיים שהוגשה נגד גוגל, ובעיקר, מה הסיכוי של התובעות לנצח את פייסבוק? וואו, כל כך הרבה שאלות. הפרק הזה אמור להיות קצר, אבל עכשיו כשאני חושב על כל השאלות האלו, אני מבין שבעצם אין לי מושג מתי הוא יסתיים. בואו נצא לדרך, כי הזמן קצר ופייסבוק מחכה. מיד מתחילים.
כשהארדואינו הופיע על בימת עולם הטכנולוגיה בשנת 2005, הוא היה סוג של סנסציה. לוח אלקטרוני קטן וזול, שמתכנתים חובבים יכולים להיעזר בו כדי להפעיל רובוטים, לקלוט מידע מחיישנים וכדומה. היום הארדואינו הוא יותר מלוח אלקטרוני. הוא סוג של שער כניסה לעולם החדש והמסעיר של האינטרנט של הדברים. עתיד שבו אינספור חיישנים ומכשירים חכמים יקיפו אותנו מכל עבר, בבית, בעבודה וברחוב. אם אתם רוצים לתת לילדיכם את האפשרות לפסוע דרך שער הכניסה הזה, קיטפורמי יצרו ערכות לבנייה עצמית וקורסים אשר יקנו להם את הכלים הנדרשים לעבוד עם הארדואינו ולהבין את עולם התוכנה לעומק. היכנסו לאתר kits4.me/osim, שוב, kits, המספר 4.me/osim, או הקליקו על הבאנר באתר ובאפליקציית עושים היסטוריה, והקלידו את קוד הקופון עושים בעברית, ותקבלו 10% הנחה על המוצרים והקורסים של החברה. kits, המספר 4.me/osim.
ב-29 ביולי 2020 התייצבו מנכלי ארבעת ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות, גוגל, פייסבוק, אמזון ואפל, בפני חברי תת הוועדה להגבלים עסקיים של בית הנבחרים האמריקאי. את שש שעות השימוע די מרתקות סיכמתי בפרק מיוחד של עושים טכנולוגיה. אם עוד לא האזנתם לו, עשו זאת עכשיו. בסוף הפרק הצגתי כמה תחזיות להמשך. הראשונה הייתה שהתביעה נגד גוגל תוגש עד סוף הקיץ. ואכן, ב-20 באוקטובר 2020, הגיש משרד המשפטים האמריקאי יחד עם 11 תובעים כלליים של 11 מדינות, תביעת הגבלים עסקיים נגד החברה, בטענה שהיא מנצלת לרעה את כוחה המונופוליסטי בתחום החיפוש כדי לפגוע במתחרים שלה. בכל הקשור לפייסבוק, אני אמרתי שפייסבוק...
פייסבוק היא הבאה בתור. גם התיק נגדה כמעט מוכן, אבל השאלה האם הוא יוגש תלויה בתוצאות הבחירות בארצות הברית. אם טראמפ יזכה, ייתכן שהתיק יוקפא. אם ביידן יזכה, צוקרברג יבלה לא מעט זמן בבתי משפט.
בינגו, פגיעה שנייה. אל תדאגו, זה לא יעלה לי לראש. כאמור, את התביעות הגישו רשות הסחר הפדרלית האמריקאית, ה-FTC, וקואליציה של 46 מדינות, המחוז של קולומביה והטריטוריה של גואם. רק תובעי המדינות של דרום דקוטה, דרום קרוליינה, אלבמה וג'ורג'יה החליטו שלא להצטרף. על אף שמדובר בשתי תביעות נפרדות, סביר להניח שהן יאוחדו בהמשך לתביעה אחת. התביעה של 46 המדינות ושתי הטריטוריות מחזיקה 123 עמודים. אם כי מעמוד 76 ועד עמוד 123 מופיעות רק החתימות של כל התובעים. אני לא צוחק. התביעה של ה-FTC מחזיקה 53 עמודים נוספים. ספר! קראתי את החומר בשקיקה. התביעות האלו הן תוצאה של חקירה שנמשכה שנה וחצי, ובגדול התובעים טוענים את הטענה הבאה. פייסבוק רוכשת חברות קטנות כדי לחסל מתחרות פוטנציאליות ולשמור על המעמד המונופוליסטי שלה, ובכך היא פוגעת בתחרות, כלומר בצרכנים. חברות שהיא לא מצליחה לרכוש היא פשוט מענישה, ומונעת מהן גישה למידע ויכולות שהיא נותנת לחברות שלא מאיימות עליה. הדוגמאות הבולטות להתנהלות שלה הן כמובן אינסטגרם, שנרכשה באפריל 2012 בתמורה לכמיליארד דולר, אגב, בסוף היא שילמה סכום נמוך יותר, ווואטסאפ, אותה פייסבוק רכשה בפברואר 2014 בתמורה ל-16 מיליארד דולר. אגב, בסוף היא שילמה סכום גבוה יותר. בפתח התביעה של ה-FTC נטען שאחרי שהיא גברה על MySpace והשיגה כוח מונופוליסטי, פייסבוק החלה להגן על המעמד שלה באמצעים אנטי-תחרותיים. לאחר שזייתה שני איומים תחרותיים משמעותיים לכוחה הדומיננטי, וואטסאפ ואינסטגרם, כך נכתב בכתב התביעה, פייסבוק ביקשה למחוץ את האיומים על ידי רכישת החברות, ובכך שיקפה את עמדתו של המנכ״ל מרק צוקרברג, שכתב בהודעה דואר אלקטרוני משנת 2008, עדיף לקנות מאשר להתחרות. אוח, מרק, מרק. במשך קרוב לעשור, פייסבוק השתמשה בדומיננטיות שלה ובכוחה המונופוליסטי כדי למחוץ חברות קטנות ולהבריח מתחרים, וזאת על חשבון המשתמשים הפשוטים. כך אמרה במסיבת עיתונאים התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישה ג'יימס, שעומדת בראש קבוצת התובעים. לטענתה, הפעולות הבלתי חוקיות של פייסבוק צמצמו את אפשרויות הבחירה של הצרכנים ודרדרו את הגנות הפרטיות של מיליוני אמריקאים. התובעים מבקשים מבית המשפט לקבל שתי החלטות. הראשונה היא להגביל את היכולת של פייסבוק לבצע עסקאות עתידיות שיפגעו בתחרות, והשנייה היא לפרק את פייסבוק כך שהיא תיאלץ להיפרד מאינסטגרם ווואטסאפ, שביחד עם האפליקציה של פייסבוק ואפליקציית המסנג'ר של פייסבוק, מהוות את ארבעת האפליקציות הפופולריות ביותר בתחום הרשתות החברתיות. קשה למצוא בארגז התחמושת של חוקי ההגבלים העסקיים תרופות משפטיות, שלא לומר עונשים, חריפים מאלו. אין פלא שבעבר צוקרברג אמר שהוא רואה את הדרישה לפרק את החברה כאיום קיומי. מה פייסבוק אומרת בתגובה על הטענות? ובכן, התגובה שלה היא לא רעה בכלל. העובדה העיקרית בנוגע לתיק הזה שרשות הסחר הפדרלית לא מציינת ב-53 עמודי התביעה, אמרה ג'ניפר ניוזטנד, עורכת הדין של פייסבוק, היא שאותה רשות אישרה את כל הרכישות האלו כאשר הן התבצעו. כעת המדינה רוצה לשכתב את ההיסטוריה, פעולה שתשלח מסר מצנן לחברות אמריקאיות שיבינו ששום מחירה היא לא באמת סופית. מיד נחזור אל הטענה הזו, אבל כבר כעת צריך לומר, ה-FTC לא אישרה את הרכישות, היא פשוט לא התנגדה להן. יש כאלו שטוענים שזו סמנטיקה, ובכל זאת. הטענה השנייה של פייסבוק היא הטענה שהיא משמיעה כל הזמן בשנים האחרונות. אין תחרות? אין תחרות. אתם צוחקים עלינו? אין תחרות? שמעתם אותם? אין תחרות. על טיקטוק, אה? על טיקטוק שמעתם? יש המון תחרות. על מה אתם מדברים? בואו ניכנס קצת יותר לעומק העניין וננסה להבין עד כמה התביעה הזאת יוצא דופן, והאם יש סיכוי שבסופה פייסבוק אכן תפורק? הטענה של התובעים היא שפייסבוק הגיע למעמד המונופוליסטי שלה באמצעים אנטי-תחרותיים ובלתי חוקיים. זו נקודה חשובה ששווה רגע להתעכב עליה. אין חוק בארצות הברית שמונע מחברה מלהגיע למעמד מונופוליסטי. יש חוקים שמונעים מחברה מלהגיע למעמד מונופוליסטי באופן בלתי חוקי. אין חוק שמונע מחברה להמשיך להיות מונופול, אבל יש חוקים שמונעים ממנה מלנצל את מעמדה המונופוליסטי כדי לחסל מתחרים. כלומר, כדי לבצע פעולות שיבצרו את מעמדה המונופוליסטי באמצעים אנטי-תחרותיים. פייסבוק כאמור טוענת שכאשר היא רצתה לרכוש את אינסטגרם ווואטסאפ, היא ביקשה אישור, והוא ניתן לה, ומשום כך בחינה מחודשת של העניין היא פסולה מעיקרה. אבל האמת היא שאין חוק שמונע מהרגולטורים לבחון מחדש מיזוג שכבר אושר. הבעיה של הטובים היא אחרת, זו לא הבעיה העיקרית. הבעיה שלהם היא שלא בטוח שזו תביעה שיהיה להם קל לנצח בה. ראשית, הטובים יצטרכו לשכנע את בית המשפט לשחק במשחק של מה היה קורה אם, משחק של נדמה לי, או במילים אחרות, הם יצטרכו להוכיח טענה שלדעתי אין באמת דרך להוכיח אותה, לפיה גם המשתמשים וגם זירת הרשתות החברתיות היו מרוויחים יותר אם לא היו מתרחשים המיזוגים האלו. זה ממש לשחק בנדמה לי, לא ברור לי איך אפשר לנצח במשחק הזה. בנוסף, הם יצטרכו באמת להסביר למה הם חיכו כל כך הרבה זמן עד שהם הגישו את התביעה. שנית, וחשוב במיוחד, הם יצטרכו לשכנע את בית המשפט שהצרכנים נפגעו כתוצאה מהמיזוגים, למרות שהמוצרים עצמם ניתנים בחינם. במשך שנים דוקטרינת חוקי ההגבלים העסקיים האמריקאית בחנה בעיקר דבר אחד. האם המונופול פוגע בצרכנים? ההנחה הייתה שכאשר יש מונופול אין תחרות, וכאשר אין תחרות המונופול יכול לפגוע בצרכנים על ידי העלאת מחירי המוצרים שלו. זו למשל אחת הטענות בנוגע למונופול הגז בישראל, נכון? הוא מונופול, רק לו יש גישה לגז, ולכן הוא יכול למכור אותו לחברת החשמל במחיר שערורייתי. למה? כי הוא מונופול, ורק לו יש גישה לגז. אבל כאשר המוצרים ניתנים גם כך בחינם, אי אפשר לטעון שהמונופול מעלה מחירים, נכון? Game over. התביעה הנוכחית בעצם מבקשת לבצע שינוי יסודי בדוקטרינה. היא מבקשת לטעון שהתרחשה פגיעה בצרכנים, רק שהיא לא באה לידי ביטוי בדמות מחיר גבוה יותר. היא באה לידי ביטוי בדמות פגיעה בפרטיות המשתמשים. הנה הטענה. פייסבוק היא ההצגה היחידה בעיר, ולמשתמשים אין ברירה אלא להיכנס לתיאטרון שלה. בתוך התיאטרון שלה, הגדרות הפרטיות הלכו והראו את מצב המשתמשים, מהסיבה הפשוטה ש-99% מההכנסות של פייסבוק מבוססות על פרסום, וכדי שהפרסומות יהיו רלוונטיות ואפקטיביות, המפרסמים צריכים לדעת כמה שיותר מידע עלינו, המשתמשים. מהסיבה הזו, כך לפחות הטובים יטענו, פייסבוק פגעה יותר ויותר בפרטיות המשתמשים. היא ניצלה את העובדה שבעצם אין להם, כלומר לנו, ברירה, ופגעה בפרטיות שלהם, כלומר שלנו. ואכן, כאשר פייסבוק בא לעולם בשנת 2004, היא הציגה את עצמה כאבירת הפרטיות לעומת הרשת החברתית הדומיננטית באותה התקופה, MySpace. אבל ככל שחלף הזמן, האבירות הזו התחלפה במשהו אחר לגמרי. פייסבוק החלה להוציא מוצרים, לנסח מדיניות ולבצע מהלכים שפגעו בפרטיות המשתמשים, תוך שהיא אוספת עליהם יותר ויותר מידע, בין אם הם נמצאים באתר שלה ובין אם הם נמצאים באתרים אחרים לגמרי, בשירותים אחרים לגמרי, באמצעות מה שמכונה בשם פייסבוק פיקסל. אבל האם לתובעים יש אקדח מעשן שמראה שפייסבוק אכן פגעה בפרטיות המשתמשים כיוון שהיא ידעה שאין להם ברירה? לטענת גלעד אדלמן מוויירד, בכתב התביעה מופיע משהו שקרוב מאוד לאקדח מעשן. בשנת 2011, החברה החלה להתמודד עם תחרות מצידה של גוגל, שהשיקה אז את גוגל פלוס. באותה התקופה ממש, בחברה שקלו לבטל את האופציה שאפשרה למשתמשים להוריד את התיוג שלהם מתמונות. כלומר, לבטל אפשרות שמגנה על הפרטיות של המשתמשים. מנהל בכיר בחברה כתב אז, ואני עושה כאן פרפרז על מה שהוא באמת כתב, זה לא ציטוט ישיר. בכל אופן, מה שהוא כתב זה משהו כמו, עכשיו זה לא הזמן לפגוע בפרטיות המשתמשים. בואו נחכה עם השינוי הזה עד שההשוואה בינינו ובין גוגל פלוס תגווע. במילים אחרות, מה שהוא בעצם אמר זה, כל עוד יש לנו מתחרים, אנחנו צריכים לשמור על פרטיות המשתמשים. ברגע שהמתחרים ייעלמו, אז נוכל לפגוע בה כי לא תהיה להם ברירה. אנחנו גם יודעים שהמייסדים של אינסטגרם ושל וואטסאפ עזבו את פייסבוק זמן קצר לאחר הרכישות של החברות שלהם, ולפחות במקרה של בריין אקטון ויאן קום, מייסדי וואטסאפ, אנחנו יודעים שהעזיבה הייתה קשורה בחילוקי דעות חריפים בינם ובין הנהלת פייסבוק, שרצתה להתחיל ולהרוויח כסף מהאפליקציה. השניים הציעו לפייסבוק לגבות כסף מארגונים בעבור היכולת לשלוח מסרים לצרכנים. פייסבוק, היא רצתה את מה שהיא תמיד רוצה, להרוויח כסף מהצגת פרסומות למשתמשים. היום פייסבוק דווקא הולכת יותר לכיוון שהציעו שני המייסדים, אבל אז היא התעקשה, ומשום כך בשנת 2017 השניים עזבו. אקטון פרסם אז בטוויטר ציוץ שבו הוא כתב, הגיע הזמן. והוסיף השטג שלא הותיר מקום לספק בנוגע למחשבותיו. דילית פייסבוק. אבל תביעת ההגבלים העסקיים הזאת לא עוסקת רק בפרטיות. בידי התובעים ערמות של התכתבויות פנימיות שאותן הם השיגו באמצעות צווי בית משפט, וההתכתבויות האלו מראות כיצד מנהלים בכירים בחברה הביעו דאגה הולכת וגוברת מאינסטגרם ומוואטסאפ, ומכך שביכולתן לפגוע בעמדתה הדומיננטית של פייסבוק בשוק הרשתות החברתיות. לטענת התובעים, החשש הזה הוא שדחף את החברה לזרוק סכומי כסף אדירים כדי לרכוש אותן. לדוגמה, בסוף פברואר 2012, צוקרברג ביקש לקבל את חוות הדעת של סמנכ"ל הכספים שלו, דייוויד אברסמן, בנוגע לרכישת אינסטגרם ואפליקציה נוספת, פאת, שאותה בסופו של דבר היא לא רכשה, ואולי משום כך היא מנעה ממנה גישה ל-API שלה. בכל אופן, באותו מייל צוקרברג כתב לאברסמן, אחת השאלות העסקיות שעליהן חשבתי באחרונה היא כמה כסף אנחנו צריכים לשלם כדי לרכוש חברות כמו אינסטגרם ופאת שבונות רשתות שמתחרות ברשת שלנו. המותגים שלהן כבר משמעותיים, ואם הן יגדלו, הן עשויות להוות עבורנו גורם משבש. היזמים לא רוצים למכור, אבל סכום כסף גבוה מספיק, 500 מיליון דולר או מיליארד דולר, והן יהיו חייבים לשקול את זה. כזכור, חודשיים אחר כך, פייסבוק הודיע שהיא רוכשת את אינסטגרם בתמורה למיליארד דולר. בכל אופן, אברסמן קיבל את המייל מצוקרברג וניסה להבין מה המוטיבציה שלו, אז הוא כתב לו חזרה. האם אתה מנסה, 1. לנטרל מתחרה פוטנציאלי, 2. לרכוש כישרונות, כלומר עובדים, או 3. להטמיע את המוצרים שלהם במוצרים שלנו כדי לשפר את השירות שלנו? צוקרברג מיד השיב לו. זה שילוב של 1 ו-3, כלומר שילוב של ניטרול מתחרה והטמעת המוצרים שלו באלו של פייסבוק. בפועל אנחנו יודעים ש-1 ו-3 זה בדיוק מה שקרה. מה שמעניין הוא שפחות משעה אחר כך צוקרברג כנראה הבין שהוא כתב משהו שאסור לו לכתוב, ולכן הוא שלח לאברסמן מייל נוסף, שבו הוא כתב, לא התכוונתי לרמוז שנרכוש אותם כדי למנוע מהם להתחרות בנו. אוח, מרק, מרק. הטובים מציינים שבמקרה של וואטסאפ, המילה איום מופיעה בהתכתבויות הפנימיות של החברה פעם אחר פעם, ומשפטים נוסח, וואטסאפ היא האיום הכי גדול עלינו, מצוטטים בכל מיני גרסאות. ועדיין, עולה השאלה, מה כל כך בעייתי בכך שפייסבוק רכשה את וואטסאפ? זה לא שהתחלנו לשלם עליה, נכון? ובכן, מעבר לסוגיית הפרטיות, שנדמה לי שלא צריך להרחיב עליה את הדיבור, פייסבוק רואה בוואטסאפ נכס אסטרטגי. מספיק שאומר שממש באחרונה פייסבוק השיקה בהודו אופציה חדשה שמאפשרת למשתמשים בוואטסאפ לשלם באמצעותה. לוואטסאפ יש 400 מיליון משתמשים בהודו, זה מספר שגבוה יותר מכלל תושבי ארצות הברית, ואנחנו מכירים את הרעיונות של צוקרברג בדבר השקת מטבע, נכון? רוצה לומר, פייסבוק משתמשת באינסטגרם ווואטסאפ לא רק כדרך לחסל תחרות, לא רק כדרך לקבל עוד ועוד מידע על המשתמשים, ובכך לחזק את אחיזתה בשוק הפרסום, אלא גם כדרך להתרחב לשווקים חדשים, לתחומים חדשים, שבהם לא רק שהיא עשויה לגבות כסף, היא עלולה להפעיל את אותן טקטיקות אנטי-תחרותיות, או כמה טקטיקות חדשות, כדי להשתלט עליהם, כדי לפגוע בתחרות ולצמצם את האפשרויות שיש בידי הצרכנים. והטובעים? הטובעים נחושים לעצור בעדה. אז זהו? פייסבוק עבודה, אה? לא כל כך מהר. חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פרמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה, חדשנות, גאדג'טים ופנאי. הפעם בפינה אני רוצה לדבר על מיקרו-רובוטים. פעמים רבות התעשייה מתפתחת בקצב מהיר ומקדימה את זמנה. כבר ראינו מקרים רבים בעבר שקודם פותחה הטכנולוגיה ורק לאחר מכן התחילו לחשוב מה ניתן לעשות איתה. זה בדיוק מקרה עליו אני עומד לדבר. חוקרים מאוניברסיטת קורנל בארצות הברית יחד עם מספר מוסדות מחקר נוספים הצליחו לייצר מיקרו-רובוטים אשר ניתן להזריק אותם לתוך גוף האדם. הרובוטים החדשים בעובי 5 מיקרון, באורך של בין 40 ל-70 מיקרון ורוחב של 40 מיקרון. לשם השוואה, שערת אדם הינה בעובי של 200 מיקרון. הרובוטים כל כך קטנים שפשוט ניתן להזריק אותם לגוף האדם והם יעברו דרך החור של המחט. השלב הראשון היה לפתח את הגוף שלהם אשר בנוי מתאי פוטו-וולטאים מסיליקון. הגוף כולל בתוכו את המוח שלהם, כאשר בשלב השני ייצרו לו 4 רגליים אלקטרומכניות. כרגע החוקרים הצליחו להניע את הרגליים על ידי פולסים של לייזר אשר גורם להם להתכווץ ולהתמתח, ובכך לבצע פעולה של תזוזה. זוהי רק ההתחלה וכעת החוקרים מנסים להבין מה בדיוק ניתן לעשות איתם. השלב הבא הוא לגרום להם לנוע על פי פקודה ולהגיע לנקודות ספציפיות בגוף האדם, אליהם החוקרים רוצים שהם יגיעו. לאחר ששלב התנועה הסתיים בהצלחה, ניתן להתחיל לחשוב מה הלאה. לחוקרים יש כמה רעיונות בראש ולשם הם חותרים להגיע. אפשרות אחת מדברת על כך שמיקרו-רובוטים האלה יוכלו לשנע בגוף תרופות לנקודות ספציפיות שהגוף זקוק להם. במקום להציף את כל הגוף בתרופות, החוקרים יוכלו להעמיס במרכאות את התרופה על הרובוטים, והם יקחו את זה לנקודה בגוף הדורשת תרופה. אפשרות נוספת היא ליצור מאלפי הרובוטים האלה מעין מעטפת שתדע לחנוק נגיפים וגידולים. בעתיד הרופאים פשוט יוכלו לשלוח מסה של מיקרו-רובוטים, אשר פשוט יגיעו אל הגידול, יעטפו אותו ולמעשה יחנקו אותו. כמובן שיהיה ניתן להעמיס עליהם גם חומרים אשר יגרמו למותו של הגידול. אז יש לנו טכנולוגיה חדשה, וכעת מחפשים כיצד בדיוק ניתן ליישם אותה. הפיתוח החדש באמת נשמע כמו מדע בניוני והכיוון שאליו מוביל המחקר רק מראה לנו עד כמה הרובוטים ומיקרו-רובוטים עומדים לשנות את חיינו.
בתקופה הנוכחית, עד שיגיע החיסון לקורונה, אנשים חושבים פעמיים לפני שהם נכנסים לחנויות. אמא שלי לא נכנסת לירקן שהיא קונה אצלו כבר 20 שנה. אני לא נותן לילדים שלי להיכנס לחדר השינה. אוקיי, זה לא קשור לקורונה, אני פשוט רוצה קצת שקט. אז מה, להיכנס לחנות מזרנים ולהתחיל לשכב על כל מיני מזרנים שמי יודע מי ישב עליהם קודם? זה הגיוני? יש דרך אחרת. עם פנדה אתם יכולים להזמין את המזרן שלכם דרך האינטרנט, והמזרן עצמו, ארוז בקופסה קומפקטית, יחכה לכם ליד הדלת. נסו את המזרן במשך תקופת הניסיון עד 100 לילות, ואם לא אהבתם, לא סביר, אבל בכל זאת, פנדה תאסוף את המזרן מביתכם ותשיב לכם את כספכם במלוא. בקרו בפנדה zzz.co.il, הזינו את קוד ההטבה OSIM, O-S-I-M, ותזכו ב5% הנחה על הקנייה. פנדה zzz.co.il. שדרגו את השינה שלכם.
על פניו נראה שפייסבוק מתמודדת עם חתיכת תביעה מהסרטים. אם בתביעה נגד גוגל הצטרפו למשרד המשפטים 11 מדינות, לתביעה נגד פייסבוק הצטרפו לרשות הסחר הפדרלית 46 מדינות ועוד שתי טריטוריות שלא נחשבות למדינות. בנוסף, בתביעה נגד גוגל לא מופיעה הדרישה לפרק אותה. בתביעה נגד פייסבוק היא מופיעה. ובכלל, נדמה שבימים האלו פייסבוק היא אחת החברות הפחות אהובות באזור. אני לא מדבר על המשתמשים. יש משתמשים שעדיין מאוד אוהבים אותה, מבלים בשעות ורואים בה כלי הכרחי וחיוני בחיים שלהם. אני מדבר על רגולטורים, אני מדבר על עיתונאים, אני אפילו מדבר על חברות טכנולוגיות אחרות. מעטים מפגינים כלפי הסימפתיה או חיבה. ועדיין הסיפור הזה לא גמור. למעשה, זו רק ההקדמה למערכה הראשונה. ראשית, הטיעונים של פייסבוק הם לא טיעונים קלי משקל ויש בהם ממש. אם הרגולטורים מגלים כזו התחשבות בצרכנים, איפה הם היו כאשר היא הגיעה אליהם עם הבקשה לאשר את הרכישות? רכישות שכידוע אושרו, אושרו גם אושרו, וגם אם לא אושרו באופן אקטיבי, אושרו בשתיקה. בנוסף, פייסבוק אכן מתמודדת עם תחרות. האם טיקטוק מסוגלת לפגוע בדומיננטיות שלה בעולם הרשתות החברתיות? ובכן, נכון לסוף שנת 2020, לטיקטוק יש כ-800 מיליון משתמשים פעילים. לשם השוואה, אינסטגרם הגיע למיליארד משתמשים כבר ביוני 2018, ולפייסבוק יש כיום כ-2.7 מיליארד משתמשים. מצד שני, לפייסבוק לקח 4 שנים עד שהגיע ל-800 מיליון משתמשים פעילים. לטיק טוק זה לקח רק 3. הדומיננטיות של פייסבוק והעובדה שהיא מעסיקה עשרות אלפי עובדים ונחשבת לאחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בארצות הברית, הגדולות בעולם, עשויה להרתיע את בית המשפט מלנקוט נגדה בצעדים חמורים, מה עוד שבתי המשפט נרתעים באופן כללי מלפנות לנשק הפירוק. שכן הם מקבלים חוות דעת שמצביעה על כך שבסופו של דבר הפגיעה בצרכנים, והרי אנחנו כאן בשביל הצרכנים, הפגיעה בצרכנים תהיה גדולה יותר, שלא לדבר על הפגיעה האנושה בחברות עצמן, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בשם המחשה, הפעם האחרונה שזה קרה היה במשפט AT&T משנת 1984, אז בית המשפט הורה לפרק את החברה למה שכונה בשם בייבי בלס. אבל מאז חלפו כמעט 40 שנה. נכון, גם במשפט מייקרוסופט הורה בית המשפט הפדרלי לפרק את החברה, אבל בסופו של דבר, אחרי אישורה של ערעורים ופשרות, ההחלטה מעולם לא מומשה. הלאה, פייסבוק היא חברה עשירה. המילה עשירה אינה עשירה מספיק בשביל לתאר כמה היא עשירה. רק בשנה שעברה היא רשמה הכנסות של יותר מ-70 מיליארד דולר ורווח של 18 מיליארד דולר וחצי. אני חושב שאפשר להניח שהחברה תזכור כל עורך דין מהים ועד נהר המיסיסיפי כדי שיעבוד למענה. אז נכון, מולה ניצבים הרבה מאוד תובעים כלליים עצבניים וגם FTC אחת, ועדיין אל תזלזלו במי שכסף עבורו היא פשוט לא בעיה. ויש גם את עניין השופט. אנחנו לא יודעים מי יקבל לידיו את התיק. האם זה יהיה שופט שמונה על ידי טראמפ, ולכן סביר להניח שהוא פרו-ביזנס? האם זה יהיה שופט בעל נטייה יותר צרכנית?
זהות השופט עשויה להשפיע בצורה ישירה לסיכוי של התובעים או של פייסבוק לצאת כשידם על העליונה. ולבסוף, צריך באמת לזכור, זו רק ההקדמה למערכה הראשונה. לא ברור מי השופט, לא ברור אם התביעות יאוחדו, לא ברור אם פייסבוק תהיה נכונה לפשרה שתמנע את הצורך בניהול משפט שיגבה ממנה אין סוף תשומת לב ניהולית. בשלב הזה היא עושה קולות של מלחמה, אבל חכו קצת, זה יכול להשתנות. אוקיי, אז בשימוע של הקונגרס היו ארבע חברות, שתיים חטפו תביעה. מה בנוגע לשתי החברות הנותרות? מה בנוגע לאמזון ואפל? זוכרים אותן? ובכן, האימור שלי היה ועודנו שהממשל האמריקאי יניח בשלב הזה לאפל, אבל אמזון, אמזון היא חברה שבשלה לפירוק, אפילו יותר מפייסבוק. הסיבה לכך היא שיש לה שני עסקים שהם באופן בולט וברור נפרדים. עסקי amazon.com, כלומר אמזון הקמעונאית, ועסקי הענן, כלומר AWS. אני מתחיל לשמוע הערכות לפיהן לא מן הנמנע שג'ף בזוס ינסה להקדים תרופה למכה ויציע לממשל פשרה עוד לפני שהם יתקרבו אליו, פשרה שבמסגרתה הוא אולי יסכים לפצל בעצמו את החברה. זו הערכה מעניינת, יהיה שווה לעקוב אחר ההתפתחויות בגזרה הזו. ואולי עוד מילה אחת לגבי גוגל. מטר התביעות נגדה עוד לא נגמר, וככל הנראה נראה בחודשים הבאים עוד תביעות, בארצות הברית, באירופה, אולי במקומות נוספים, וייתכן שהתביעות האלו יהיו אפילו יותר אגרסיביות. אז בכל הקשור לחברות הטכנולוגיה הגדולות אפשר לסכם ולומר שהשנים שבהם הרגולטור ישב על הקווים הסתיימו, לפחות בארצות הברית. מעתה זו מלחמה. האם הרגולטור בישראל יפעל נגד ענקיות הטכנולוגיה? די נו. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ותביעות ההגבלים העסקיים שביניהם. זה היה פרק קצר שבכלל לא היה קצר, על תביעת ההגבלים העסקיים שהוגשה נגד פייסבוק, תביעה שצפויה להעסיק אותנו עוד הרבה מאוד זמן. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.